שלום וברכה למשמע דוד יוסף בן חנינה זיכרונו לברכה. שלום וברכה. אנחנו דיברנו עד עכשיו על הסוגיות שבה מציע ביחס של החיוב של האדם על הסביבה שלו, החיוב של האדם הלא פרטי על כלל ישראל, מצוות השבת אבדה, למה אתה לא לוקח ריבית. היום אני רוצה להגיע לדברים מהכיוון לא רוצה להגיד הפוך, מהכיוון השני, דרך משפט קצר שמופיע אצלנו בפרק שלישי ודף למתחת עמוד א', בסוף פרק המפקיד. עוד לא למדתם את זה, אבל בכל אופן זה משפט ידוע מפורסם. הגמרא אומרת, המשנה אומרת, המפקיד פירות אצל חברו, אפילו אין עובדין, עבודין, עובדין, גרסאות, אפילו עובדין לא ייגע בהם. אני הפקדתי אצלך פירות, ופירות לתקופה מסוימת, אין לי אפשרות להחזיר לך את זה לפני הזמן, ובינתיים הפירות זה לאו דווקא תפוזים, פירות בלשון חזה זה יותר קטניות, יותר גרעינים, אבל הם עוברים תהליך של, הם נפגעים, הולכים ונפגעים, והמשנה אומרת, עזוב, למרות שהם הולכים ונפגעים, בכל אופן, אל תמיר אותם, תשאיר את הסחורה כמו שהיא, והגמרא בסוף שואלת עד איזה מצב, ובאופן עקרוני, אתה לא דואג לזה, אתה דואג, אבל אם זה הולך ונפגע, אתה לא מוכר בשוק ונותן לו את התמורה הכספית. הגמרא שואלת למה, והיא אומרת משפט שכולכם מכירים, הניחה לאדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו. משהו אולי פסיכולוגי כזה. רש"י אומר, הניחה לאדם בקו שלו מתשעה קבין של חברו, משום שהוא עמל בהם. דבר שאתה עמלת, התבואה שאני גידלתי, הזרעים שאני זרעתי, חרשתי, זרעתי, כל המלאכות, התפללתי, דאגתי, ציפיתי, חיכיתי, והם פרחו ועלו, אז נכון שיכול להיות שתהליכי הבליה שלהם מאוד מאוד כבדים, אבל כל עוד זה יותר מ-10%, יותר טוב, כמה זה יותר מ-10 קבין, זה בסוף יש גבול, אתה יודע, אם זה ירס לגמרי לא, אבל יש תיעדוף שהוא לא תיעדוף כלכלי, בתוך, אנחנו מדברים על פירות, על אוכל, בתוך האוכל יש עוד גורם, שהוא לא כלכלי, הוא לא כמותי, הוא לא בא לידי ביטוי בנפח, אבל נוח לי, נעים לי, טוב לי יותר בקו שלי מתשעה קבין של חברו. המשפט הזה הוא לא משפט צדדי, הוא לא משפט שולי, הוא משפט מפתח. אולי משפט שמסביר, אני לא אגזים, למה נברא העולם אפילו, בסדר? למה נברא העולם? למה אנחנו חיים פה בכלל? בגלל המשפט הזה או בגלל האמת התמונה בתוך המשפט הזה? נכון ככה, הרמח"ל מסביר זה, גם מי שלא למד. אז רגילים להסביר נכון למה אלוקים ברא את העולם, כי דרך הטוב להיטיב. אני לא כך רוצה להיכנס יותר מדי עכשיו, אפילו בקושי. והיינו בגן עדן, אתם זוכרים שהיינו בגן עדן? בהתחלה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ושמו אותנו בגן עדן. ואנחנו גירשנו את עצמנו בגן עדן. זה שהקשבנו לנחש, וזה שאכלנו, פרשו של דבר שמשהו בגן עדן היה חסר לנו. משהו בגן עדן היה חסר. ומה היה חסר? זה הנחש, הנחש הוא נחש אמיתי, הנחש יודע טוב. והדבר שהכי חסרנו, שהיה חסרנו בגן עדן, זה ששמו אותנו בגן עדן. קוראים לזה חזל נהמה דקיסופה, שמעתם את המילים, נכון? נהמה זה לחם, וקיסופה זה בושה. לחם חסד, אוכל חינם, כל מיני ביטויים כאלה. אם לא מגיע לך, לא מגיע לך, אם אתה אוכל חינם, פרזית בשפה ביולוגית. פרזית זה בעל חי או צמח שלא יודע לארגן לעצמו את מקורות המחיה שלו, והוא אלוקה. זה לא מילת חיבה כשאומרים מישהו אלוקה. הוא אפילו אולי טכנולוגיה גבוהה אלוקה, אבל זה מי שיודע למצוץ מאחרים. אין לו זכות לחיים, הוא לא יודע לפתח את זכות החיים שלו לעצמו. הוא נתפס על אחרים. בגן עדן היה גן עדן, בגן עדן היה כל מה שלא יכולים היינו לחלום. וככה אומרים חכמי ישראל, גדולי ישראל וכל הדורות, לא מגיע לי להיות בגן עדן. זאת אומרת, אני נורא רוצה להטיב, אני נורא רוצה לדאוג שתהיו בגן עדן, וזה לא יעזור, כי ניחא לאיניש בקו שלו, מתשעה קבין של חברו, כי אנחנו לא נועדנו להיות סולטן טורקי ששרוע לו על קריות מנופחות. כי החסד הכי גדול, או הטוב הכי גדול, זה ניחא לאיניש בקו שלו. גדול הנהנה מיגיע כפיו, אומרת הגמרא ברכות, יותר מירא שמיים. למה שבירא שמיים נאמר, מה נאמר? אשרי איש ירא את השם, נכון, תודה, אשרי איש ירא את השם, ונהנה מיגיע כפיו, כתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, גם אשריך וגם טוב לך. אין תחרויות בדרך כלל בחזל. מה הכוונה הוא יותר גדול? הוא עקף אותו. יש משהו בזה שהוא נהנה מיגיע כפיו, יש פה איזה גודל, יש עוד הרבה דברים אחרים חוץ מגודל שאנחנו צריכים לבדוד ולבחון. אבל מי שנהנה מגיע כפה, מי שמתאמץ וחי בזכות המאמצים שלו. או בשפה שבית מדרש נקרא איזה עמל תורה, אם אתם רוצים, בסדר? יש משהו בדרך שהוא הרבה יותר משמעותי מהמטרה, מבחינה רוחנית, נפשית, אישיותית. למה אלוקים ברא את העולם? משום שלמה הוא ברא כזה עולם, אני מתכוון. עולם הוא ברא את העולם מכאן, כי הוא רוצה להטיב. העולם הזה לא נראה לכם כל כך טוב, אלוקים יכול היה לעשות אופציה יותר טוב, לא, זה העולם. משום שהטוב הכי גדול זה לתת לנו את הכלים ואת האפשרויות שאנחנו נייצר את הטוב הזה בעולם לבד, שאנחנו נגיע לשם. ואם שמנו בגן עדן ומאוד כיף לנו, אז זה טוב לגיל חצי שנה, אולי לגיל חמש, אבל מתישהו זה מתחיל להתפורר, מתישהו זה מתחיל לצער, מתישהו זה מתחיל להשפיל. לא מעט נעשה לגעת בשאלה למה. מתישהו אתה לא רוצה את כל מה שנתנו לך? זה אמירה מוסרית, בסיסית. הרגש ברוך הוא ביקש להשרות שכינתו בתחתונים. להשרות שכינתו בתחתונים זה שאנחנו. הרגש ברוך הוא ביקש שאני אקדש את שימו בעולם, כשם שמקדיש מותו בשמרום, בעולם. העולם הזה, עם הצמצומים שלו ועם הבעיות שלו. חלק גדול ממה שקורה במסרת במציע, זה שהמציעה היא לא שלך, והריבית היא לא שלך. אתה לא רוצה. יכול להיות שאני כן רוצה, יכול להיות שתעבוד, יכול להיות שיש פחדים, יכול להיות שיש לי דאגות הסתרדויות, יכול להיות שיש לי רעב לכסף, יש כל מיני תסבוכים, אבל האמת הפנימית שלי, אני לא רוצה את מה שלא שלי. זאת הלכה, זאת הלכה. אבל ההלכה הזאת היא לא איזה צו קטגורי אלוקי שנופל עלינו. ההלכה מגלה לנו מה השורש האמיתי של המוסר הישראלי. מה האמת? ההלכה הזאת, השורה הקטנה הזאת שמתחבאת שם בתוך למתחת אמרה א', היא שופכת אור ובעצם מגלה לנו מה ניצב מאחורי כל זה. למה? למה? אתה לא רוצה, כל כך מקרים שונא מתנות יחיה. זה נחמד מתנות, אני יודע. זה גם נחמד בגן עדן. בסוף, בתשתית הארוכה, לטווח ארוך, אתה שונא, נכון? כולכם מכירים את המחקרים על זה, אלה שזוכים במפעל הפיס, שחלק גדול מהם, או כמעט כולם, בסופו של דבר, קורסים, וזה הורס להם את החיים. זה לא שלך. זה לא שלך. לא שלך במובן הכי פשוט של המילה, במובן הכי עמוק של המילה. זה לא שלך. אתה בעל משהו, אם אתה יודע לייצר את זה, אם זה צומח מתוכך. ואם זה לא שלך, אז אתה בבעיות. יש כל מיני קשיים נפשיים, קשיים תרבותיים, קשיים רוחניים, וזה לא תלוי בי שאני רוצה את התוצאה ולא את הדרך. אבל בסופו של דבר, עונג, נועם, שמחה, משמעות, תיקון עולם, זה יבוא רק, גם הגאולה שבאה לפנינו. יכול להיות נכון כמו איגרת תשנ"ג, איגרת צפיית הישועה. יכול להיות גאולה כזאת שפתאום נס, אלוקים עושה נס! וכל העולם הזה, אלוקים רוצה שאנחנו נעשה את הנס. אלוקים רוצה שאנחנו נעשה את זה בלי נס. כמעה, כמעה, דרך הטבע, בעמל. אלוקים רוצה שהעולם הזה יגלה, יקרא בשם השם. לקרוא בשם השם זה לא לצעוק חצק השם. זה לא יעזור. לקרוא בשם זה לחיות חיים כאלה. זה להאמין בעצמך, להאמין ביכולות שלך, לפעול באופן כזה שהעולם הזה, שאלוקים ברא אותו, זה כל כך מסתתר שזה יפסיק להסתתר. הודיעו בעמים על אלותיו, זה לא לכתוב שלטים וקבוצות ברשת החברתית. הודיעו בעמים על אלותיו זה לחיות, זה להגיע למצב כזה שאני בשר ודם, ואני נהנה גם מיגיע כפיים, אני חי את כל האלוקות שבתוך הלם להצליח להוביל את העולם בלי ניסים. ומה שאלוקים נתן לי, בעמל שלי, כי בעמל שלי תמון הכל. זה, אז ממילא זה לא רק בקשה פסיכולוגית רשי מסביר, זה נוח לי. אצל בעלי חיים אני לא יודע. גם אצל בעלי חיים, מעניין, איך אנחנו מתייחסים? יש טורפים ויש אוכלי נבלות. יש שני סוגי אוכלי בשר כאלה. ובסימפתיה האנושית הטבעית, אוכל נבלות זה סוג של, מילת גנאי, נכון? יש בנו איזה משהו, אנחנו לא רוצים להיפגש לא בטורפים ולא באוכלי נבלות, באיזה טיול בדרך. אבל אנחנו מכבדים באיזשהו משהו ילדותי כזה, טורף. מגיע לו, אנחנו לא רוצים, מגיע לו מומנטום. הוא טורף, הוא עבד קשה, ואוכל נבלות, זה מין אוכל חינם כזה, מחכה. למרות שמבחינה אקולוגית, אבולוציונית, טבעית, ברור שיהיו אוכלי נבלות, עדיף שיהיו אוכלי נבלות. ממילא נבלות, מה יש? נכון, אתם מכירים את זה שמישהו גוסס, אז העיתים, הנשרים מתחילים, נו, תמות כבר, אנחנו רעבים, אם אתה יכול קצת מחכים לחסל את הפגר. יש פה משהו שאצל בעלי חיים אין מוסר. הם מכונות. הם נולדו ככה. זה דחפים. אבל אנחנו מייחסים להם תכונות אנושיות, ואוכלי לבנות זה משהו שכך מרתיע אותנו, כי התחושה שלנו שמוכלי חינם. זה הרבה יותר מתאים, זה מנקה, מחסל שעריות, לא הורג זברות. נכון. אבל התחושה שיש משהו פסיכולוגי כזה, שניחה לאיניש בקו שלום, נשא גם מי של חברו. שאתה רוצה את מה שעבדת על זה קשה. מה שיצרת, מה שגידלת, מה שהופעת פה לאוויר העולם. עמל. אפשר לקבל הרבה דברים בלי עמל. ויש לנו איזה צד נמוך כזה. ילד קטן הוא לא יכול לעמול. ילד קטן הוא יודע רק לפקוט. הוא לא יודע לפתור את הבעיות התזונתיות שלו, הביטחוניות שלו. הוא לא יודע להחליט עצמו טיטול. הוא לא יודע לטפל בכאב אוזניים. הוא לא יודע. יש בנו איזה צד תינוקי כזה שרוצה להתפנק בגן עדן. נכון, בגן עדן הכי גדול, הרבה יותר מגן עדן, זה גן עדן שאנחנו במו ידינו יצרנו, במו ידינו יצרנו. וזה יורד, זה מגיע להמון רבדים, אבל זה יורד או עולה עד למקום הכי פשוט. שניחא אליניש בקו שלום, תשעה קבין של חברו, הוא צריך לדאוג. זה לא לגמרי, אתם רואים, זה 12 קבין של חברו, אז אולי כבר יותר נוח. מישהו צריך לחיות בעולם הזה. ויש פה הרבה בעיות. אבל למרות כל הבעיות, גדול מה שנאמר, אשריך וטוב לך, שימו לב, זה לא יהיה לך שכר בעולם הבא. זה פה, בעיניים של התורה. בעיניים של התורה, יגיע כפיך, מי שנהנה מגיע כפיו, זה לא מי שמסתפק, מי שבאמת נהנה מזה. זה טוב לו. הגמרא אומרת על רבי חנינא בן דוסא, השמיים יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת אל ערב שבת. מה רבי חנינא בן דוסא אוכל אני לא יודע, אבל אם היית שואל מה די לו, זה מספיק לו. זה מספיק לו. אם זה מה שקורה, זה מספיק לו. זה מעט מאוד קו חרובין, ממש מעט מאוד, זה בערך 75 סמק, איך אפשר לך 75 סמק חרובים ליום? זה בערך חרוב וחצי ליום, אבל זה היה מספיק לו. אולי מקבל יותר. הגיע כפיך כי תאכל, סליחה, זה לא סליחה, זה לא פסוק, גדול הנה מגיע כפיו, הוא באמת נהנה מזה. הוא לא מסתפק בזה. הוא לא אומר זה מה יש. הוא נהנה. הוא נהנה מזה. כי זה שלי. ואם זה שלי, זה טעים לי הרבה 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 יותר. פעם מישהו איבד משנה ברורה, חלק ג' אני חושב. אז הוא פרסם הודעה כזאת, איבדתי משנה ברורה חלק ג'. אז בא החבר ואמר לו, שמה, יש לי כזה ספר. אז בוא דיקר שלי, הוא אומר, לא, אני צריך דווקא את שלי, כי יש לי הרבה קווים. אז הוא אומר, גם לי יש הרבה קווים. הוא אומר, ניחא ליניש בקו שלו, מתשעה קווים של חברו. אבל זה בדיחה, אבל זה נכון. נכון, כי זה שלי. זה שלי, זה מה שיקר לי. זה מה שחשוב לי. זה אני, זה אני. אני מרגיש את זה בפנים. זה ימצא בתוכי. אז אנחנו חיים בעולם בעייתי מאוד. בעולם שיש בו כאבים. בעולם לא פשוט. אבל העיקרון המנחה זה טוב מאוד מאוד עליון. לא טוב במובן שתרחם אליו, הוא מסכן, הוא מסכן. אנחנו לא מסכנים. אנחנו, יש לנו את הבחירה להחליט להיות מסכנים, להיות עסוקים בזה, לחפש אשמים, להסביר לכולם למה אני תמיד צודק, להדוף את כל האשמות. אתה יכול, אנשים מגיעים בזה להישגים מאוד מרשימים. אם אנחנו רוצים להיות גדול, ניחא ליניש, אם אני רוצה להיות אשריך וטוב לך, אנחנו באמת רוצים לחיות, אז בואו נשאיר את המסכנות בצד ונעמול. נעמול, קודם כל, ונעמול להיות אנחנו, לא להיות מישהו אחר. אתה יכול להגיע בכל מיני צורות, להגיע למישהו אחר, אבל זה לא צומח את עצמך, ואז אתה מסכן, כתוב על כל הנדבק, דמתקר לפשחבר, פשחבר קרי להגמרא אומרת. למה קוראים לים התיכון, קוראים הים הגדול. מן הים הגדול עד לבוא הערבה. ולא צריך להסתכל בגלובוס כדי שהים התיכון הוא קטנצ'י כזה. ליד הכנרת הוא גדול. וליד האוקיינוס האטלנטי הוא ממש לא גדול. הוא פיצי פצפון. וחז"ל הכירו את זה שיש אוקיינוסים הרבה יותר גדולים. אז למה הוא גדול? כי הוא ליד ארץ ישראל. הגמרא אומרת. הוא ליד ארץ, אז הוא גדול. זה כמו זה שמכין תה לראש הממשלה. או הנהג של הרב הראשי. אז נכון, רואים אותו תמיד במהדורות החדשות, והוא... הוא קטן, אבל הוא נדבק למישהו גדול, מרגיש גדול, אז זה גם אפשרות. זה גם אפשרות. אבל כדאי להיות גדול, לא בגלל שנדבקתי למישהו גדול. אפשר לנסות להיות גדול לבד. רק זה באמת, בסופו של דבר, יעניק לנו טעם, אין לנו משמעות. שוב, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות לנו טוב בלי עולם הזה. הוא יכול היה להעביר אותנו ישר לעולם הבא. הוא לא רוצה, כי העולם הבא, שלא בא דרך העבודה בעולם הזה, כמו התחלה של מסיעת שרים, זוכרים? הדרך לעולם הבא זה העולם הזה. הרמח"ל הרמח"ל לא מסביר, בספרים אחרים הוא מסביר. כי אם הוא כבר שם אותנו בעולם הבא, בגן עדן, והיה לנו לא טוב. הרגשנו שם לא טוב, אנחנו רוצים להיות כמו אלוהים. איך הנחש אומר? אתם יכולים להיות כמו אלוהים. וחווה התפתתה, אבל כמו הנחש תמיד, שמבטיח דברים ולא מקיים. הוא רק מפיל אותך עם כל ההבטחות, ואתה לא נהיה כמו אלוקים ולא כמו שום דבר. אבל אנחנו באמת רוצים להיות כמו אלוקים. והדרך להיות כמו אלוקים זה לא להקשיב לאלוקים. הדרך להיות אלוקים היא דרך הפסקה היקרה לי מאוד הזאת, על המוגבל והבלתי גבולי. מאורות הקודש, חלק ב', קובץ א', פסקה ת' סמך ב', שהיא קשה, קשה להבנה ויותר קשה להקשבה. אבל כדאי להביט בה. למה באה השבירה? השבירה זה כנראה מושג קבלי, מהקבלה. כנראה. נשבירו הכלים. אבל אנחנו לא לומדים פה קבלה. אנחנו לומדים פה שבירה בשפה שלנו. זה כנראה נכון גם לקבלה. וזה נכון גם לשפה שלנו. איזה שבירה זאת? זה... אתם לא יודעים איזה שבירה זאת? אם קרה לכם פעם שנשברתם, אז הוא מדבר על זה. למשל. למה באה השבירה, יש ביטוי כזה בקבלה, שכתוב בהרבה ספרי חסידות, אז מזה אני יודע את זה, שביטוי שנקרא נשברו הכלים. הקדוש ברוך הוא ברא כלים, יש אור ויש כלים. הקדוש ברוך הוא ברא העולם והכלים נשברו. מין משל כזה, בסדר? משל כזה, משל, מה הנמשל של הפסוק? למה באה השבירה? למה יש פה משברים בעולם הזה? אולי גם שאלה. למה אני נשבר? אם אני נשבר לפעמים. למה העולם הזה לא יכול להיות יותר פשוט? זה בעצם גם סוג אחר של שאלה. למה? למה צריך אותו כך מסובך? למה כאלה דחפים, ולמה כאלה משיכות, ולמה כאלה מאבקים, ולמה כאלה אנרגיה, ולמה... די! אלוקים לא יכול לברוג עולם כזה חמוד כזה, שכל מי שרוצה להיות צדיק יהיה צדיק וגמרנו. מי שלא רוצה, לא רוצה! אבל מי שרוצה, למה, למה זה לא הולך לנו? למה? באה השבירה. תשובה. לפי שהאלוקות נותנת היא לפי כוחה. והמקבל מוגבל הוא. אם כן תהיה הטובה מוגבלת, כי אלוקים רוצה לתת לנו. מה הוא רוצה לתת לנו אלוקים? בלי סף הוא רוצה לתת לנו אלוקות. הוא רוצה לתת ולתת 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 ולתת. אבל אנחנו לא יכולים לקבל כל כך הרבה. למה אנחנו לא יכולים לקבל? כי אנחנו מקבלים, אנחנו ברואים, אנחנו מצומצמים. אנחנו מוגבלים. כי אנחנו משפיע ומשפיע ומשפיע. הקדוש ברוך הוא חכה, אני לא יכול לקבל כל כך הרבה, תן לי. אין לי איפה לשים את הכל. זה גדול עליי. אז אפשרות אחת שאלוקים יגיד, טוב, אתה מסוגל לקבל קצת, תקבל קצת. נברא כזה עולם חמוד כזה, נחמד. לא יהיה לנו יותר מדי דחפים, ולא יותר מדי כוחות, ולא מדי חלומות, ולא מדי נרק, ולא מדי שאיפות, ולא נעלב, ולא ונשכח ונסלח. כזה עולם במינון נמוך. שום דבר לא היה נשבר אז. הכל היה פשוט. היינו יודעים לסלוח, היינו יודעים לוותר, היינו יודעים לחייך כל הזמן. פוצי מוצי כזה. אבל אלוקים לא רוצה להגביל את הנתינה שלו. אלוקים רוצה לתת לנו הכל. זה בשפה אחת, הרי זה הכל משלים. אנחנו דרך השפה הזאת ננסה להגיע, להסביר את זה בעוד שפות. השפה הקודמת שדיברתי בה, זה נעמה די כיסוף. נכון שאלוקים רוצה לתת לנו חסד אינסופי, ואחרי זה אינסופי זה דווקא מה? זה דווקא לתת לנו ליפול. זה דווקא לתת לנו ליצור את גן עדן לבד. זה דווקא להגיד לנו... קו שלך, ניחה לך בקו שלך, מתשקע מי שלך בך. משום שלהיות במקום כזה שאתה אוכל חינם, זה מעלים להיות אוכל חינם, זה מעלים, זה באמת מעלים. אתה לא שמח בזה, אולי קל לך, אולי חם לך, אולי סביע לך, אולי מתוק לך, אבל אתה לא חתיכת בשר, אם היית חתיכת בשר, זה היה מדבר אליך. אתה נשמה, אתה צלם אלוקים, אתה בן אדם, אז אתה מבקש יותר. ובסופו של דבר זה משפיל, זה מכעיס אפילו, זה מעליב אפילו, שמישהו כל הזמן פותר, די, אני לא תינוק, מה קרה? אני רוצה לבד, אני רוצה לבד. גם אם זה טובה מנחים כבדים, אבל זה נותן לי הרבה, כי זה אני, זה החיים שלי. כי זה קו שלי, זה קו שלי. אז למה באה השבירה? לפי שהאלוקות נותנת לי לפי כוחה, והמקבל, העולם, זה לא צריך להיות אני באופן אישי. כמה שהעולם לא יהיה גדול, אז הוא קטן לעומת האלוקים, מוגבל הוא. אם כן, תהיה הטובה מוגבלת. אם הייתי נותן, רק לפי היכולת שלו לקבל. שטוף שופך על מישהו יותר מדי טוב. אז אתה מקלקל אותו, נכון? זה דוגמאות כאלה קטנים, עם קטנות, אם זה לא מובן. אתה מאוד רוצה, מה אתה רוצה? לעזור לילד שלך. אתה מאוד מאוד רוצה לעזור לילד שלך. אז אתה עושה לו הכל, עושה לו הכל. יש לו שיעורי בית, נורא קשה הוא לעשות שיעורי בית, אז אתה עושה לו את השיעורי בית. ואתה הולך איתו לגינה, הנה, זו הדוגמה הפשוטה שאני תמיד אוהב להגיד. אתה הולך איתו לגינה, בגינה יש ילדים נחמדים מאוד, וילדים קצת פחות, אתם יודעים. לפעמים עקפים אותו בתור למגלצ'ה. ואתה זוכר איך עקפו אותך בתור למגלצ'ה, ואתה אומר, לבני זה לא יהיה. אתה נעמד ככה בעמידה עם תנית כזאת, ראיתם פעם תמונה כזאת, כל הגינה מלאה אמהות וילדים, ויש איזה ג'ובור כזה עומד עם אקדח פה בצד, מי יעקוף את הבן שלי במגלצ'ה? לא, הוא לא תוקף אף אחד, אבל הוא שומר על הבן שלו, הוא לא ייתן שיעשו את זה לבן שלו. והבן שלו חופשי מתגלץ, כנראה ששאר חבר'ה פחות נהנים שם באווירה ליד המגלצ'ה, מפנים לו, הוא מלך המגלצ'ה, נכון? וגדל יצור אופס, עלוב, מסכן כזה. אתם ידידי היקרים, תזכרו, הייתם במגלצ'ה, עקפו אתכם לפעמים. לא נעים לי להגיד, אולי גם אתם עקפתם. אבל גם עקפו אתכם. אז מה עשיתם? התמודדתם. פחות או יותר התמודדתם. תנו לי רגע להסתכל. יצאתם טוב, ברוך השם, ככה זה נראה. יש בעולם קשיים. תן לעת שלך, אתם יודעים שהאסטרונאוטים שחוזרים מהחלל, אז הם, העצמות שלהם רופסות. העצמות שלהם להיות פריחות. בגלל שאין כוח משיכה. מה שגורם לעצמות להיות קשות, זה שכל הזמן אתה צריך להתמודד נגד כוח משיכה. אתה צריך להפעיל כוח כדי להזיז את היד. בחלל אין כוח. לכן ממציאים כל מיני מכשירי התאמנות מיוחדים, שלמרות שאתה לא מתאמץ, העצמות חושבות שאתה מתאמץ, כל מיני מכשירי רטט כאלה, זה מוצא שם. העצמות חושבות שאתה מתאמץ, ואז מפעילות התנגדות. אם מישהו כל הזמן עושה לך חסד, הוא עונה לך את כל התשובות, הוא לועס לך את האוכל, הוא כל הזמן שומר עליך, מאגם אותך, אז הוא הופך אותך לאפס. הוא לא מאפשר לפוטנציאל שלך לצאת לפועל, הוא לא מאפשר לך להיות יצירתי, הוא לא מאפשר לך לפתור פעיות, אז יכול להיות שאתה בגלל, בסוף אתה כועס עליו, אתה מאוד כועס, מה עשית לי? נכון, אתה פינקת אותי, אבל יש לי כלי, ואם אתה משפיע עליו יותר מדי חסד, בעולם הזה זה יש דין שבחסד וחסד שבדין, נכון? יש דין בחסד ויש גם חסד בדין. בלי להיכנס עכשיו להבדלים בין המינוחים האלה. יש פה בעולם איזה טוב שתיזהר, אז מה אם אתה רוצה לתת? יש לחנוק מרוב אהבה. תעזוב אותי, תן לי לבד. תן לבד. היום בדורות שלנו, ילד, המילים הראשונות שאומר זה אבא ואמא, ואחר כך אומר, אני לבד. הוא רוצה לכפתר את החולצה לבד, זה לוקח לו שעתיים וחצי, הכפתור הזה נכנס לפה, הכפתור הזה מלא שוקו, הכפתור הזה, אבל הוא רוצה לבד, הוא רוצה לקשור את הנעים לבד, אתה יכול לחנוק אותו, אתה יכול, לא, 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 זה פותר את הבעיות, אבל תן לו לחיות, תן לו, זה האתגרים שלו בגיל קטן, תן לו לבד, כשאתה קורא לבד זה חסד הרבה יותר גדול, לפי הכלים שלו, תשפוך עליו יותר מדי, זה לא יעזור לו, אני נורא רוצה, אז מה אם אתה נורא רוצה לתת? לפעמים אבא צריך ככה לקשור את הידיים שלו חזק מאחורי הגב, כי החסד הזה נהפך לשיתוק, חסד חונק. תן לו לגדול, תן לו לזוז, תן לו להשתפשף, תן לו להילחם קצת, תן לו קצת ליפול, סליחה, אבל הוא יודע שאפשר לקום. הוא יודע שתן לו לשמוע לו, חוסך שבטו שונה בנו, חוסך שבטו לא צריך לארגן עם פרגול, אבל תייצר סיטואציות של הילד שלך, אם יש קושי, אל תצפה אותו בצמר כהן, צמר גפן כל הזמן, הוא לא כזה מסכן. אתה מגדל תודעה של מסכנות, אם אתה רק שופך טוב. אל תייצר רע בכוונה, אבל יש מספיק בעיות בעולם, אל תדאגו, יש מספיק, לא צריך לעשות שום דבר כדי לחשל את הבן שלך. יש מספיק אתגרים בעולם הזה, אבל אל תרוץ כמה שחש לך אלוהים אחד, די! כי אחרי אתה גדל יצור, חסר חוליות קוראים לזה, רכיחה. אז אנחנו, אין בו שום קושי, אין בו שום יכולת להחזיק מעמד. וברגע הראשון שאתה לא תפרוס את צלחה עליו, הכל יתפרק. וגם כשלא יתפרק, הוא לא שווה כלום. הוא לא שווה כלום. אז המקבל מוגבל הוא, מוגבל הוא. אתה רוצה לתת גן עדן, כמה שיתן, אבל זה בסוף לא שלי. זה לא שלי. אז יש יצר הרע שאני רוצה את מה שלא שלי. שיש לי עיניים גדולות. שהדשא שחי יותר יפה יותר. נכון? יש יצרים רעים בעולם הזה. באופן אמיתי השמחה הגדולה שלנו תצמח מזה שהגיע כפך כפך כי תאכל אשר כתוב לך. דברים שעמלת עליהם, דברים שלא הגרלת בלוטו, דברים שאתה הצעת. אין שום קשר בין השמחה, הגאווה, האחריות ממילה של מי שאפילו את הכסף מייצר לבד, לבין מי שזה בא לו. בי, סבתא שלו נתנה לו, הרוויח פה, מצא שם. אני מדבר מבחינה גשמית על אחת כמה וכמה נכונים הדברים מבחינה רוחנית. מבחינה רוחנית. אני מדבר אפילו על סדרי בקיאות. יש לנו פה מטיבטות, ויש לנו פה שוטנשטיין, ואם צריך להשתמש בהם, משתמשים בהם. אבל זה ברור שאם אתה שובר את הראש של הגמרא, ונלחם, ומנסה, כל אחד לפי הרמה שלו, אני שמח שיש פה מטיבטות, שמח שפשוט אינשטיין, זה כלי עזר, אבל זה כלי עזר, זה כלי עזר. לא כדאי ללכת עם קביים, אלא אם כן אתה זקוק. אם אתה זקוק לקביים, זה מצוין. אם אתה לא זקוק לקביים, חבל. תנסה. אם אתה ברמה כזאת שאתה לא מבין כלום, בסדר. אבל כשאתה מסוגל להתחיל לבד, ואתה נאבק על הגמרא ונאבק, וקורא לא נכון, ומפסק לא נכון, ומתרגם את המילים לא נכון, והכל מבולבל והכל שטותי, זה העמל שלך, זה הקו שלך. כאן אתה קונה קשר לאלוקים, וגמרא שאתה שברת את הראש להבין אותה, והתאמצת, זה לקח הרבה יותר זמן, והרבה פחות מדויק, נכון? בסוף אתה רוצה להיות רגוע, תיגש לשם. זה כן. זה כן, אם אתה תקוע, ניסית, אתה נעשה עוד פעם, עוד פעם, אל תתרגלו לרוץ שם. שוב, יש פה כמה מאות פרצומים, וכל אחד הוא עולם אחר, כל אחד נמצא בשלב אחר. יכול להיות. אבל ממש לא כדאי לרוץ לשם, לא כדאי למהר. לא כדאי למהר כי הוא לא חוסך את העבודה, כי הדרך היא החשובה. ולא איך מישהו לקח והקפיץ אותך שם, ואתה מרגיש זר, אתה מרגיש מנוכר שם, אתה מרגיש שאתה נעמד לכיסופה, נעמד לכיסופה, אז למה באה השבירה? לפי שאלוקו נותנתי לפי כוכב המקבל מוגבל הוא, אם כן תהיה הטובה מוגבלת. אלוקים לא רוצה, אלוקים לא רוצה למעט את הטובה, הוא נותן לנו בלי סוף. על כן נותנו הטובה בלא שיעור, לפי מידת, לפי מידתו, ותהיה אלוקית בלתי גבולית. אז מה יקרה אם אלוקים שופך לנו בלי סוף? מה יקרה? ואף על פי שלא יוכל המקבל הנברא לקבל, כי אם שישבר לגמרי, זה משל עכשיו, בסדר? אתם מבינים? זה משל. כמו שיש לך כלי, אתה רוצה לשפוך לתוך הכלי הזה. כמה אתה רוצה לשפוך לפי הכלי הזה? אני אוהב את הכלי הזה, אני אשפוך, בלי סוף אני אשפוך, אבל אשפוך עוד עוד. אבל הוא מכין 4 ליטר. לא, אני אדחוף אליו 1,000 ליטר. אם אתה דוחף בכוח 1,000 ליטר לכלי של ליטר, אז הוא מתרסק. הוא לא יכול לקבל את זה, הוא לא יכול להכיל את זה. במשל, במשל החומרי הנמוך. והמשל הזה לא מצחיק, המשל הזה הוא כוחות החיים שלנו. אלוקים נתן לנו נשמה שגדולה עלינו בהרבה הרבה הרבה מספרים. הנשמה היא אדירה, ואנחנו חיים בתוך גוף, והנשמה מתרגמת עצמה ליצרים מטורפים, למאבקי כוח, לאגו, לשליטה. תנמיך קצת אלוקים, תנמיך קצת, אני אסתדר עם זה. למה אלוקים לא נתן לי תאוות אכילה לבדיוק מספר הקלוריות שאני צריך? גם מסדר לי כזה מכשיר כזה, נכון? אתה צריך 120 קלוריות, אין אוכל 120, די, נגמר! איזה יופי זה היה, נכון? היה חוסך לנו המון כסף בישיבה, וגם זמן, וגם הרבה, זה היה פשוט, אלוקים אתה הופך, בום כזה, גדול כזה. ובגלל שאני בית מדרש, יותר נעים לדבר על תאוות האכילה, בסדר? אם מישהו יכול לעלות דעתו עוד תאוות שישת עצמו את השאלה הזאת בעוד מקומות. למה, למה, למה? למה קנאה ותאוות, למה? למה לא נהיה כאלה חמודים כאלה, גם פשוטים כאלה? שאף אחד לא יסכים לראות אותם שמראש ממשלה. ועשו איזה ועדה של תלמידי החמים ויפנו למי בבקשה תעשה טובה אם אתה מסכים וכל העם יגיד לו תודה. למה? למה מאבקים על ראש ממשלה הם? שמעתם מה זה? למה? זה לא ראש כל הזמן. למה איש את ראו חיים בלאו? למה? למה שיהיה בונו נכון? למה העולם הזה הוא כולו? למה? כי יש בנו אנרגיות כאלה שלא מאפשרות לנו, ככה נראה לנו, לחיות חיים פשוטים כאלה. כמה קשה להיות יהודי פשוט. אתה יודע מה זה יתפוס יהודי פשוט? איזה גאונות זה להיות יהודי פשוט. איזה אנרגיה אילאית. זה כשמישהו מצליח להיות יהודי פשוט, כשבתוכו זורמים אנרגיות שהן יותר גדולות מעניות, מהאנרגיות שמניעות את הגלקסיה. אז אף על פי שלא יוכל המקבל, אני אברה לקבל, כי אם שיקשבר לגמרי. אז כשהוא משפיע אין סוף כוחות, זה על ה... מהות הרוחנית של הבריאה מדובר, וזה הסיפור של גן עדן, והסיפור של מתן תורה וחטא העגל, והסיפור של האנושות בכלל, והסיפור שלי הפרטי, שיש בי כוחות שהם הרבה יותר גדולים עליי. אלוקים נתן לי כוחות, אלוקים אני רוצה קצת, לא, הוא נותן לי, נותן לי. ואז מה קורה? אז אני נשבר לגמרי, נשבר לגמרי. כי אם כשיקשבר לגמרי, זה לא נעים להישבר, וזה עוד יותר לא נעים להישבר לגמרי. יש כאלה כלים מזכוכית שנופלים, נשברים בני 3 חתיכות. יש כאלה כלים מדורלק שנופלים, ואז רסס כזה. אתה רואה מלא 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 רססים לכל הכיוונים. אז לפי המשל של הרב, הוא מדבר על כלים מדורלק, סימנים מזהה נכון. אף על פי שלא יוכל למקבל הנברא לקבל, הוא יקבל, ואז הוא שבר לגמרי. אם אתה מוזג, כמותית, האמת האלוקית היא הרבה יותר גדולה מכמותית. 1,000 ליטר לתוך קאט של 3 ליטר, אז זה מתפוצץ ומתרסק. מי מתפוצץ ומתרסק? אני מתפוצץ ומתרסק. באופן פרטי, באיזה שלב בחיים, מה קורה? איך זה מחולק? זה כבר מיליארדי סיפורים שונים. אז מה קורה? ויבנה בתשוקתו לשוב למקורו הבלתי גבולי, להתאחד באלוקות. אז זה נורא יפה שהרב כותב את המשפט הזה, אבל בואו רגע לא נקרא אותו יותר מדי מהר, בסדר? כי זה לא קורה יותר מדי מהר. ויבנה בתשוקתו. מה קורה כשהוא נגמר לגמרי? אלוקים לא שפך, יש למישהו 1,000 ליטר מים קרים וצונים, הוא רוצה להכניס את זה לתוך קאט של 1,000 ליטר. זה לא הסיפור. מה אלוקים מזג לתוכנו? איזה כוחות אלוקים השפיע עלינו? כוחות אלוקים. הקדוש הוא משפיע לנו כוחות של קדושה, כוחות של שפע, כוחות של מילים גדולות ואדירות. ומה קורה כשהקד התרסק? מה קורה כשאני נשברתי? מה קורה? אז כל הזהב הזה נשפח ונהיה לי עיסת בוץ, דביקה ומלוכלכת ומתונפת. כל האוצרות היקרים והאדירים האלה, זה לא קופסה עם תפוחים שאתה יכול לאסוף אותם, קצת חטפו מכות. כל השפע וכל הברכה, במקום שהם ישמשו באופן משובח, כל הכוחות, אמרתי על התאוות והיצרים. מה זה תאוות ויצרים? תאוות ויצרים במהות הפנימית שלהם זה כוחות אלוקיים, כוחות של יצירה, כוחות של חיים, כוחות של הולדת ילדים. הכוחות האלה לא ברחו לי, הם נהפכים לכוחות הכי מתונפים, הכי מכוערים, הכי זוועתיים, כשזה כיצד היו אבני קודש למרמס כל חוצות, זה כיצד לנבלי חרס, איך זה לא כלי זהב, זה נשמות קדושות, כוחות אלוקיים אדירים, פתאום מתרחשים תופעות מתונפות, עלובות, קטנות, כל המילים, וזה לא סתם תופעות קטנות. מה קורה שם? מה זה הזוהמה הזו? מה זה הטינופת הזאת? זה כוחות אלוקיים, ותראו מה קרה לזה כשהכלי נשבר. במשל, מה הנמשל? כל אחד ינסה לחפש את הנמשל לבד. אז מה קורה כשהוא שבר לגמרי? מה קורה כשהוא נשבר לגמרי? אז הוא נשבר לגמרי. הוא נשבר לגמרי. כשמישהו מתרסק, אז הוא מרוסק. הוא מרוסק. הוא התפזר לרסיסים. היו לו חלומות גדולים. הכל היה טוב. אלוקים השפיע עליו כל כך בברכה. ונגמר. טרגדיה. נגמר. הכל עצוב, הכל חילול השם, הכל זוהמה. אין תקווה, אין כלום. והכל עבוד. ופתאום רב כותב, ויבנה בתשוקתו, לא שוב המקורה, בלתי גבולי. מי ייבנה בתשוקתו? מי? מי? על מי אתה מדבר? על הרסיסים האלה של הדור אלכס, הם ייבנו בתשוקתם? לשוב למקורה בלתי גבולי, להתאחד באלוקות? הוא רוצה להתאחד, איזה מילים יפות. על מי אתה מדבר? נגמר. היה. חלמנו חלומות גדולים, היו לנו שאיפות, התקדמנו, בנינו, דיברנו, עקדנו, כתבנו, והכל התרסק. הכל התרסק. נגמר. על מי אתה מדבר? מי בנה בתשוקתו לשוב למקורה בלתי גבולי? מי? מי? הנברא, אני. אני מרוסק שם. אני מתונף שם. אני הרסתי את העולם, אני אכלתי מעץ הדעת ויצאתי מגן עדן, אני הבאתי את חטא העגל, השם ישמור, אני הייתי במעמד הר סיני, הייתי בקודש, אני הייתי במדרגות גדולות, אני הייתי למעלה, קדוש, קדוש, ואם הייתי מחכה עוד כמה דקות, אז המשיח היה מגיע בבית המקדש של שיר הנברא, ואני באיזה טמטום בלתי סופי, את כל האנרגיות הקדושות שבי, לקחתי לאיזה כיוון כזה של, בניתי את עגל הזהב, או כל פעם צורה אחרת, זה הכל משלי, מה נשאר? לא נשאר כלום. לא נשאר כלום. שיממון, גיהנום, יאוש. ואני שוכב שם מרוסק לאלף רסיסים. והכל נגמר. עכשיו צריך מנגינה מדקת כזאת להישמע. אז תשמעו מנגינה מדקת כזאת. אם אתם לא מדוקאים מספיק, אז מנגינה עוד יותר תדקה אתכם. ואז קורה משהו בלתי נתפס. משהו בלתי מובן. משהו שלמעלה מטעם ודעת. אני המרוסק, הלא קיים, הביזיון, האכזבה, חילול השם, שוכב על הרצפה ככה מרוסק, איברים מפוזרים כמו שכותב רבי יהודה הלוי הכוזרי, ופתאום אני מתחיל לאסוף את האצבע ואת הציפורן ואת העצם הזאת, בלי שמחה, בלי כבוד, בלי הדר, בלי מילים גדולות, חתיכת חרפה. ופתאום על הרצפה אתה מגלה איזה סימני חיים דלים כאלה, דלים כאלה. בתוך השלוליות של מה שהיה פעם קודש אלוקי ובגלי נהפך לבוץ ותינופת, פתאום אתה מזהה איזה תנועה כזאת קלה. לאט לאט הכלי הזה הוא כלי מופשט עכשיו, בקושי שם משהו. אבל הוא מתחיל לחפש את החלקים שלו. מתחיל להתחבר. מתחיל להתחבר. אני לוקח לו זמן והוא מתחיל לאסוף את עצמו. הוא מתחיל לאט לאט לנסות לקום על הברכיים, זה לא קל לו. הוא מצא את רוב החלקים, חלק מהחלקים הוא לא מצא. וגם החלקים שהוא מצא, ראיתם פעם כלי דולק שהדביקו אותו? זה כבר לא משהו. זה מלא סדקים וזה. פעם זה היה יפה. איכשהו לא הייתה לו שום סיבה. הרי כשהוא היה בסיטי פרטו, כשהוא היה בגן עדן וכשהוא היה במדר סיני, הכל התפרק. אז מה אתה קם? אתה גם אתה תקום, אתה לא תחזור לגן עדן. אתה תהיה איזה כלי מצ'וקמה כזו. אבל הוא בא. יש בו משהו שהרב קורא לו תשוקתו. ויבנה בתשוקתו. התרסקנו לגמרי. אבל אנחנו נקום. אתם יודעים למה אנחנו נקום? כן, אנחנו בצלם אלוקים. אנחנו בצלם אלוקים. תשמעו איך הרב מתאר פה. הרב מתאר פה את השבירה כמשהו שלא קשור לבחירה החופשית. הרב אמרתי, זה מושג קבלי, זה הרבה לפני נפילה אישית שלי, משהו שקרה לי בחוויית החיים הגלים. זה בבריאת העולם, זה תהליך מובנה. יש פה איזה חוקיות מתמטית, זה מה שקורה. ויש פה חוקיות מתמטית שמפה אנחנו נולדים. ייבנה בתשוקתו. אתה יודע מה אתה? אתה לא הכלי הזה בכלל, אתה תשוקה. מי אנחנו באמת? תשוקתו לשוב למקורה בלתי גבולי. אלוקים ברא אותנו. וזה מי שאנחנו באמת. מי שאנחנו באמת זה בריאה אלוקית. אחרי זה הבריאה האלוקית הזאת נוצר עולם, נוצרו אנשים, נוצרו כוחות חיים, כן. אבל זה נוצר כדי, מתוך הגעגוע לאלוקים. ואפשר לרסק את הכל, את זה אי אפשר לרסק. כי זה העצם, כי זה המהות, כי זה מי שאנחנו באמת. אז את הכלים שלנו אפשר לרסק. זה שתהליך לא מובן, לא הגיוני, אין בו תקווה זה נראה לנו, אין בו תקווה. אז הוא אוסף את הכל, ראיתם פעם את הקדי חרס האלה, יש רפאים כאלה, יש מקצוע כזה של ארכיאולוגים שיודעים לקחת כל השברים ולחבר את הקד, זה לא, זה מאוד מפליח, הם הצליחו לחבר את זה, אבל זה קד כזה, תלו ומלוע ובלוע וסדוק. איפה זה ואיפה מה שהיה פעם? אז מה הרווחנו מכל זה? זה דברים עמוקים, אני מקווה שאני אומר דברי טעם. ויבנה בתשוקתו, לשוב למקורה בלתי גבולי, להתאחד באלוקות, ובזה יעשה הנברא את עצמו, ויהיה במדרגת השלמות של בורא, ויתעלה ממעל לגבול של נברא. מה שלא היה אפשר בלא שפעת רב טוב, למעלה ממדרגת אפשרות קבלתו, שהיה תמיד רק מדרגת נברא, ולא מעל בורא כלל. אז הכלי השבור הזה, איך הרבי מקוצק אומר, אין דבר שלם יותר מלב שבור. אז הכלי השבור הזה הפסיד המון דברים. אפשר לברוא עולם כזה נחמד, אמרתי לכם. פסטורלי, רומנטי, כזה מתוק, כולם עומדים בתור בנימוס, ואפילו לא מבקשים סליחה, כי אף אחד לא עוקף אף אחד. אבל נברא עולם אחר. מה הפסדנו? הפסדנו הרבה. מה הרווחנו? זה מה שהרב כותב פה, מה הרווחנו. ובזה יעשה הנברא את עצמו. הנעמה היא כבר לא כיסופה. הקו הוא כבר שלי. אני אוכלת יגיע כפי. כי כשאלוקים ברא אותי, הוא יעשה לי הרבה 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 טוב, אבל הוא עושה לי טוב. וכשאני מתרסק ואני אוסף את עצמי, כשאני בונה את עצמי, מתוך האפלה, מתוך חוסר התקווה, מתוך זה שאני לבד, מתוך זה שגורשתי מגן עדן, ואני בכל אופן קם, אז אני מפסיק להיות נברא. אני הבורא. אני בורא את עצמי. אני בורא את עצמי. מה בראתי עכשיו? משהו שהוא הרבה יותר קטן ממה שאלוקים ברא. את האדם וחווה בגן עדן, וואו, איזה תפארת אדם בכלי הדרה, והולך אתכם קוממיות כשתי קומות של אדם הראשון. יציר כפיך לגוננה, מה זה היה אדם הראשון? אחרי החטא אני בונה את עצמי, ואיפה אני ואיפה אדם הראשון? אבל אני בניתי את עצמי. וזה מה שאלוקים רוצה. בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו. אלוקים רוצה שנהיה בוראים. אני יכול לברוא את עצמי, כן. דווקא האנרגיה האינסופית הזאת של העולם, שיש בה גם משהו שמרסק אותי ושובר אותי, דווקא היא זאת שמובילה אותי למסלול מסובך מאוד שמאפשר לי ליהנות מגיע כפי. אבל זה רק קו אחד, ואלוקים נתן לי 10 קבין או מיליארד קבין. נכון, אבל זה שלי. אבל זה לא משהו שאני נלחם באלוקים. כמו שאבא עושה לך, אתה לא נלחם באבא. זה החסד הכי גדול. החסד הגדול זה החסד, זה הדין שבחסד. החסד הכי גדול זה כמו במתן צדקה. מתן צדקה, יש 10 מדרגות בצדקה, הרם המונה, 10 מדרגות, 10 מדרגות בצדקה. אז המדרגה, יש צדקו, יש מתן בסתר, יש כל מיני, יודע, הוא יודע, הוא לא יודע, כל מיני מדרגות מתן צדקה. המתן צדקה יותר גבוה מתן צדקה, זה לתת הלוואה. זה מצדקה יותר גבוהה. כשאתה נותן מישהו הלוואה, זו צדקה יותר גדולה. והמצדקה יותר גדולה מהלוואה זה מה? זה לא לתת לו גרוש, זה לתת לו עבודה. אם אתה מסדר למישהו מקום עבודה, אתה מעסיק אותו, זו הצדקה הכי גדולה. למה? אתה לא מפסיד כלום. כשאתה נותן כסף, זה לא יחזור אליך. וזה מדרגה נמוכה. כשאתה נותן הלוואה, זה יחזור אליך. אתה בעצם לא מפסיד גרוש, וזה מדרגה יותר גבוהה. כשאתה מסדר עבודה למישהו, אתה אפילו לא הלוות לו. לא מפסד כלום, אתה רק מרוויח. אז זאת הצדקה הכי גדולה. כי אנחנו לא דנים במה אתה נתת, אלא במה הוא קיבל. וכשנתת לו מקום עבודה, מה נתת לו? נתת לו חיים, נתת לו כבוד, נתת לו את הקו שלו, נתת לו זכות לחיות. לא פתרת לו עוד בעיה ועוד בעיה, כי בתכלס אנחנו שוב, אנחנו שורדים, אנחנו נאבקים על הקיום, ולפתור את הבעיה של הרגע, לפתור את הבעיה של הרגע, מעניין אותנו דברים אחרים לגמרי באמת. לפני כל הבעיות הגדולות, מעניין אותי, מי אני? אני צלם אלוקים, אני רוצה להיות אלוקי. איך אני רוצה להיות אלוקי? יגיע כפיך כי תוכל לשכב וטוב לך. אז יש איזה משהו מפונה כזה, מגיע לך, תסדר את עצמך, תנצל זכויות, יש כל מיני פרסומות ברדיו, איך אתה יכול לקבל ביטוח לאומי, ואיך אתה יכול לקבל... בסדר, יש לנו איזה מקום כזה, אני יודע. אבל איפה צלם אלוקים מופיע? צלם אלוקים מופיע, בשונא מתון תחיה. מי שלא שונא מתון, הוא לא חי. הוא מוצף במתנות, אבל לא אוכל חינם. אוכל חינם מבחינה גשמית, זה לא נעים. מבחינה רוחנית, זה על אחת כמה וכמה. מבחינה רוחנית, עמל לעמל יולד, יגיע כפיך, וזיעת אפיך תאכל לחם, כך אומר הגר"א, זה התיקון, זה התיקון. זה הדיכון, נכון. אנחנו בזיעת אפינו נאכל לחם. זה יכול להיות כלכלה, וזה יכול להיות בית מדרש. אנחנו בית מדרש. בית מדרש, אנחנו עמלים לבנות את עצמנו. אפשר לעשות כל מיני תוכניות זירוז. אפשר לעשות כל מיני דברים שיגרמו לך להיות במקום יותר גבוה, אבל זה לא בזכותך. אפשר ליצור סביבה כזאת, אפשר ליצור אווירה כזאת, אפשר ליצור מערכת לחצים כזאת, סמויה יותר או סמויה פחות או גלויה. שאין לך יותר מתברירות. אין לך יותר מתברירות. אבל אלוקים ביקש שתבנה את עצמך. אלוקים שפך עליך כזה גודל שלפעמים זה כן. לפעמים זה גורם לך להתרסק גם באופן אישי, ואין פה רק את תולדות הממדים הקבליים של שמיים וארץ. יכול להיות זה גם הביוגרפיה האישית שלך. אבל אלוקים ביקש שאתה תבוא אליו לבד. כן, יש תקופה שאתה פעות, יש תקופה שצריך להגן עליך, ויש תקופה שצריך לפרוס סביבך ענני כבוד, גם במדבר סביב ענני כבוד, ודאי. וחופת עננים שקופה פרוסה כל הזמן, שכינה פרוסה על עמו ישראל, ביתר מדינת ישראל. אבל יש סייעת הדשמיה, בטח שיש סייעת הדשמיה. ולך הרצי יודע אומר, לסייעת הדשמיה, לסייעת הדשמיה. לעזרת השם בגיבורים, בטח שאנחנו צריכים את עזרת השם. אנחנו צריכים את עזרת השם כדי לעזור לו, כדי לקרוא בשמו, כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו, כדי להגיש את העולם. זה מתחיל בגדול, וזה נגמר בזה שאני לא רוצה מה שלא ש... אני רוצה, זה מושך אותי, הרי יש בי גם גוף. אבל באמת אני לא רוצה. אז אם זה שלך ואיבדת את זה, אני לא רוצה. אני לא רוצה. אם לפי ההלכה אני, זה לא מגיע לי, אז ההלכה מגלה לי מה יקרה כשאני אחשוף את הרצון הפנימי שלי. אז אני לא רוצה. לא רוצה מציאות, לא רוצה מתנות. ואם אין סימנים, אז זה כבר כן, אז עבדת על זה, זה. כל הפרקים האלה של הלכות שומרים והלכות פועלים, זה איך לא לקחת עם מישהו אחר מה שלא, לא רק כדי להגן עליו, כי יש לך אחרות עליו, על זה דיברנו שיעורים קודמים. כדי להגן על עצמך, כי זה לא שלך. כי השומר הזה, והפועל הזה, והאומן הזה, והשכיר הזה, והמאבד הזה, זה לא שלך, והלווה הזה, זה לא שלך. אז זה לא עושה לך טוב, זה לא שמח, זה לא אמיתי. קשורים הדברים או לא, אנחנו בתוך תקופה לא פשוטה, בתוך תקופה מאתגרת, תקופה של קורונה, כלל עולמית, וזה לא מאפשר לנו לנהל את החיים כמו שאנחנו רוצים לנהל. ואנחנו התלבטנו מאוד ביחס למה לעשות. בחנוכה אנחנו צריכים לצאת הביתה, זה בנוי מראש, צריכים לצאת הביתה, לצאת פעמיים, עוד פעם עד חנוכה הביתה. קודם כל, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה, אתם יודעים, אין פה ביקורות אפילו, גם כשהיה ביקורות הייתם חסר, ועכשיו עם ביקורות בכלל כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אבל אני מדבר לכם על המערכת, מצד האחריות שלנו. האם כמערכת אנחנו אומרים לכם לצאת הביתה שבת הבאה? זה מאוד מסובך, זה מאוד מסובך, כי אנחנו לא רוצים עוד פעם להידבק בקורונה. לא רוצים עוד פעם לקחת הסיכונים האלה. אז אם אתם יוצאים שבת הביתה, אז שבת בבית, ואז יומיים בידוד לפחות, יש כאן שורים שלושה, יש כאן שורים ארבעה, ואז עוד על כקבל תוצאות, ואז עוד פעם, וזה יוצא שכל שבת שיוצאים הבית, אז זה שבוע. אז יכול להיות שהייתי אומר חודש, ואז נצא עוד שבוע, אבל אז אחרי שבועיים עוד פעם חנוכה, בחנוכה צריך לצאת הביתה, כך נמדו אותנו. זה באמת נכון שבחנוכה נצא הביתה, אז השכל הישר שלי, ההבנה הפשוטה שלי, היא שהמשימה שלנו זה להיות פה עד חנוכה, שזה היום י"ח, זה חודש ושבוע, זה הרבה, אחרי שאנחנו פה כבר חודשיים, אתם אומרים. זה הרבה, זה לא משימה פשוטה בכלל. אני בבעיה גדולה, כי אני כל יום חוזר הביתה, אז מה אני בכלל שאני אדבר? אני אף פעם לא מטיף מוסר, אבל עכשיו בטח שאני לא יכול להגיד. זה לא פשוט לי להיות צדיק בשבילכם, אבל כשאני מנתח את המציאות, אז אלוקים הרי גם אומר משהו, יכול להיות שאני טועה, אבל כשאני מנתח את המציאות, אני והרמים ישבנו על זה לא מעט בדיונים האלה, ונראה לנו, אנחנו כמו חיילים, אתם יודעים שכל החברים שלכם הרבה לא חוזרים הביתה, 50 יום, 45 יום, זה לא תקין, זה לא לפי פקודות מטכ"ל, אבל סיטואציה מאוד מיוחדת. אני לא מדבר על בעיות ספציפיות, אחותו התחתנה, זה לא בעיה, אבל שזה בדיקה מאוד דחופה וכו'. עם בעיות ספציפיות נתארגן. אני מדבר במכלול הגדול, מה עושים כישיבה? אז שוב, כל אחד יכול לסלם מתי שהוא רוצה, לחזור זה יותר מורכב, לא תמיד מתאפשר ולא תמיד פשוט, אבל כישיבה, ככה חשבנו, שהמשגיח, שאלו את הרב ציודה, מי המשגיח בישיבה שלכם? זאת אומרת שיש משגיח משהו, משגיח מן החלונות והוא מציץ מן החרכים. אז הוא מאוד שקט המשגיח הזה, אבל צריך להקשיב לו, ועכשיו הוא מדבר די בקול, אני חושב. עכשיו הוא מדבר די בקול. כל אחד יעשה את העבודה האישית שלו, המחשבתית שלו, הפנימית שלו. האם אני שומע שאלוקים קורא לנו להיות חזקים? אם באמת נחליט לצאת הביתה רק בחנוכה, אז שבוע הבא נארגן לכם איזה יום טיול, אתם... אידנס מארגן את זה או משהו, לא יודע מה אפשר לעשות בחורף, אולי להתפלל ותיקין בשטח, לא יודע, נחשוב על פתרונות כאלה שזה זה לא במקום בית, נו באמת זה לא במקום בית, אבל זה עברור קטן, או אתם יכולים להעלות עוד רעיונות ומחשבות מה לעשות כדי להמשיך את החודש ושבוע שנשארו עד חנוכה. אם אתם תקבלו את זה, אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. מי שלא עומד בזה, שיספר לנו. מישהו באופן אישי קשה לו, לא. מישהו לא עומד בזה באופן מערכתי. יהיו הרבה מי שעומדים. זה לא פשוט, זה לא קל. אבל לא בגלל זה עברתי את השיעור, אבל זה התאים לי. זה התאים לי, לא. אני מקווה שלא תתרסקו כמו דורלקס פה, ותאספו את עצמכם, תהיו אלוקים. אבל אנחנו בימים של עמל. חורף זה עמל. אחרי חנוכה זה הרבה יותר פשוט, כי אחרי חנוכה אנחנו לא מחויבים ליציאה אחר כך. אחרי חנוכה אפשר לנהל את היציאות באופן יותר מובנה, ויקח שבועות שתחזרו, ייקח שבועות שתחזרו.